לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים היקרים, שבוע טוב ומבורך. היום בבוקר אנחנו קראנו בבית הכנסת את הפרשה האחרונה של חומש בראשית. אחר כך הכרזנו בקול גדול חזק, חזק ונתחזק, וכבר בתפילת מנחה פתחנו את חומש שמות, זה חומש הגאולה, כך כתוב ברמב"ן בהרחבה. חומש הגאולה, ואת השלוש פרשיות הראשונות של חומש שמות אנחנו נפגוש בעזרת השם בעוד איזה חודשיים או שלושה, כשיהיה לנו את חג הפסח. בחג הפסח שוב, הגדה של פסח ממוקדת על מה שקרה כאן בשלוש פרשיות הללו, וכשאני אמרתי עוד חודשיים או שלושה, לא שאני לא יודע לספור כמה חודשים יש מסוף טבת או תחילת שבט עד ניסן, אלא כי אני לא יודע אם השנה יהיה אדר ב' או לא יהיה אדר ב'. בלוח השנה מופיע שיהיה אדר ב'. נכון? כך כתוב בלוח השנה. השנה יש לנו שנה מעוברת, יהיו שני אדרים. אבל רבותיי, יש לפעמים הפתעות בחיים. איזו הפתעה יכולה להיות? הפתעה מעניינת, הפתעה דרמטית, ובעזרת השם אמן שלא תהיה שנה מעוברת, אם יבוא משיח. אם יבוא משיח עוד לפני ראש חודש אדר ב' או לפני ראש חודש אדר א', אז לא יעשו את השנה מעוברת. למה? כי כתוב בהלכה, בגמרא, בהלכה, שלא מעברים את שנת השמיטה. ובכל אופן אנחנו עיברנו השנה את שנת השמיטה, בגלל שהשנה אין לנו את בית המקדש, אז שמיטה היא מדרבנן, כי אין כל יושביה עליה, יש כללים. אבל אם בעזרת השם יבנה בית המקדש, יבוא משיח ויבנה בית המקדש, אז יחליטו לעשות את שנת שמיטה, עוד השנה, למה לא? רגע, אבל לא מעברים את שמיטה, אין בעיה. אז נדחה את אדר ב' לשנה הבאה, לא יקרה שום דבר. כלומר, ייתכן מאוד, בעזרת השם, אנחנו לפחות מקווים ומתפללים ומצפים, שלא יהיה השנה אדר ב', על כל פנים. אנחנו כבר התחלנו את חומש שמות, ואני רוצה ברשותכם להתמקד דווקא בחיבור. אנחנו קראנו את חומש בראשית, ועכשיו מגיעים לחומש שמות, נגיע לחיבור שבין בראשית לבין שמות. איפה החיבור? בברכה שיוסף, סליחה, שיעקב בירך את הבנים של יוסף. הוא ראה אותם, התלהב, אז הוא אומר ככה ליוסף, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם יצחק, האלוקים הרואה אותי מודי עד היום הזה. עכשיו תקשיבו, כאן הוא ברך אותו ברכה שכולנו מכירים אותה. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וכאן אני מגיע לפואנטה, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו? אומרים חזל, שהם יתרבו, יפרו ויתרבו כמו דגים בים. וזה מה שקרה מיד בחומש שמות, אנחנו קראנו את זה, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ממש כמו הברכה של, של הפרשה, וידגו לרוב בקרב הארץ. ואני ברשותכם רבותיי רוצה לשים אצבע על המילים הללו, על המשפט הזה, על הברכה הזו, המלאך הגואל אותי מכל רע, וידגו לרוב. אז ככה, קודם כל הוא מבטיח שזה יהיה כמו דגים. מה זה כמו דגים? כל פותחים בטן של דג קרפיון, רואים שם בפנים, אני יודע מה, 4,000, 15,000 ביצים, אינני יודע כמה, לא ספרתי, ודאי סטטיסטיקות. הרבה. ודווקא כשזה במים, יש מעלה, כי אז זה לא, זה מכוסה מעין רעה. יש גם כל מיני בעלי חיים על פני האדמה שמשריצים כאלה כמויות, אבל על פני האדמה זה חשוף. כאן יש ברכה שאנחנו נהיה על פני הארץ, וידגו לרוב על פני הארץ, אבל וידגו, כמו דגים בים, הים מחוסה, ואנחנו לא נהיה מחוסים. כלומר, אנחנו נרכב כאן על קרקרה שרתומה לשני סוסים. סוס אחד זה כאילו אנחנו מתחת המים, מחוסים, וזה ענה מזרעד יוסף קעתינה, דלו שלטה בי, אין הבישה. יש כזו סגולה, מי שפוחד מעין הרע, אני יודע מה, הוא חושב שהוא חכם, או שהוא יפה, או שהוא עשיר, או כל מיני סיבות, אז הגמרא אומרת במסכת ברכות, שיגיד את הסגולה הזאת, ענה, אפילו אם הוא לא מזרע יוסף, איך אנחנו יכולים לדעת מאיזה שבט אנחנו? הכהנים לפחות, הכהנים והלוויים ודאי יודעים שהם לא משבט יוסף. ובכל אופן, כולנו יכולים לומר, ענה, אני מזרעד יוסף כעתין, אני נובע, מקור שלי הוא מזרע של יוסף, דלא שלטה בי עינה, לא שולטת בו עין רע, וכשאנחנו נאמר את זה, אז אנחנו ניכנס למטריה המגוננת של יוסף, שהוא היה טוב עין, פרגן, נתן, וכשאנחנו נלמד ממנו ונהיה טובי עין, נפרגן וניתן, לא נעשה עין רעה לאף אחד, אף אחד לא יעשה עין רעה אלינו, איזה יופי, ואנחנו נהיה מוגנים כמו דגים במים, אבל וידגו לרוב בקרב הארץ, לא בקרב המים. מה אנחנו נעשה במים? למים הולכים בקיץ לאיזה חצי שנה, חצי שעה, סליחה, בתנאי שאין מדוזות וצריך למרח עם קצת משחה נגד שיזוף. אנחנו לא במים, אנחנו ביבשה. ביבשה יש הרבה יותר מרחבים, אופקים, אפשרויות. במים אנחנו די מצומצמים. אפילו דגים, כמה דגים, מה אתם מכירים דגים שעושים דברים גדולים במים? אי אפשר. המים סוגרים, נועלים, אבל לפחות המים גם נועלים מעין רעה. אז ידגו לרוב, כמו דגים לרוב, בקרב הארץ. ורבותיי, על הנקודה הזו אני רוצה לגעת קצת, כמה שנספיק. תקשיבו, אנחנו מתחילים ככה. המלאך הגואל אותי. יעקב אבינו מספר ליוסף, ואחר כך זה ברכה של כולנו, הרי כל אחד ואחד מאיתנו ככה מברך את הילדים שלו, וככה כל אחד ואחד מאיתנו אומר בלילה לפני שהולכים לישון, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. כלומר, זה לא משהו ממוקד בבנים של יוסף, אלא זה בבנים של עם ישראל. כלומר, אנחנו. אנחנו כולנו, יש לנו, ככה יש ברכה מיוחדת מיעקב, שיש לו איזשהו מלאך מיוחד. קודם כל הוא אומר, האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו. זה אנחנו כולנו בתחת המטריה הגדולה, המגננה הענקית של הקדוש ברוך הוא, בבתי הכנסיות, בבתי המדרשיות, בקיום מצוות, בלימוד תורה, בכל האפשרויות שאנחנו מוגנים כיהודים. בית המדרש זה המקלט שלנו. חוץ מזה ממשיכה ליעקב ואומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יש כאן איזה משהו ממוקד יותר, חוץ מהאלוקים וכל, יש לי כאן איזשהו מהלך, המלאך זה מהלך. יש כאן איזה מהלך מיוחד של מלאך, ספיישל, מיוחד, אקסטרה בשבילנו, הגואל אותי מכל רע. יש מלאך שגואל את יעקב מכל רע, ויעקב מברך את הילדים שלו שהמלאך הזה ימשיך איתם. בואו רבותיי, אני רוצה לקחת כמה דוגמאות, ובעזרת השם אנחנו נצא עם זה זקופי גב. ממש, וואו. יש לנו, לעם ישראל כולו ולכל אחד ואחד באופן פרטי, יש איזשהו מלאך נוסף, חוץ מההבטחה הגדולה והברכה הגדולה, ועוד כל מיני ישועות ונחמות, יש איזשהו מלאך גואל אותי מכל רע. בואו רבותיי, אנחנו נעקוב אחרי שלושה או ארבעה מהלכים של המלאך הזה. מהלך של המלאך. אז הנה, אני רוצה לקחת את המהלך הראשון. עוד בפגישה הראשונה של יעקב עם המלאך, כשהוא ברח מייסב, הגיע להר המוריה, הלך שם לישון, והוא היה שם נורא מסכן. בלילות ישן בשדה על אבנים, כיסה את עצמו עם אבנים שזאבים לא יאכלו אותו, ושם בהר המוריה, בבית המקדש, הוא זכה לחלום. חלום נפלא, חלום מדהים. הנה אנוכי ניצב, קיצור, והקדוש ברוך אומר לו כל מיני ברכות, רשימה ארוכה, אתם רוצים, אני אקריא לכם אותה. הקדוש ברוך אומר לו ככה, מלאכי אלוקים, הוא קודם כל רואה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בסולם הזה שהוא חלם, והנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך, אתננה ולזרעך. וואו, איזה ברכה גדולה. והיה זרעך כעפר הארץ. וואו. ופרצת ימה. לצד מערב, וקדמה, צד מזרח, צפונה, ונגבה, צד דרום, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרחה, איזה יופי, ברכה, ברכה, לא אדירה. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, איזה יופי. זה ברכה בגדול, בגדול, הכל יהיה גדול, הכל יהיה עוצמתי, הכל יהיה נפלא. ממשיך הלאה הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, כאן אנחנו מגיעים אל המלאך הגואל אותי מכל רע, הקדוש ברוך הוא מבטיח, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי אשר דיברתי לך. יש כאן ברכה מיוחדת. חוץ מכל הדברים הגדולים והעצומים, יש לי כאן ברכה מיוחדת. יהיה לך מלאך קטן ספיישל על ידך, שישמור עליך, ייתן לך להחזיק מעמד גם בזמנים הקשים, כשאתה בדרך אל הישועה הגדולה. מה נעשה בדרך? נכון שאתה עכשיו הולך אל הסבתא שלך, ושם יש לך שם מסיבה, והיא נותנת לך כסף ומתנה, אבל אתה עכשיו רעב בדרך, אתה צריך קיוסק לבקבוק מים, עד שתגיע לשם. זה מובטח לך. הברכה הגדולה היא שם, שם, בעתיד, באיזשהו מקום. עד הברכה הגדולה, יש ברכה לא קטנה, אלא איכותית, שנצליח לשרוד את כל הקשיים כדי להגיע אל הברכה הגדולה. זה נקרא המלאך הגואל אותי מכל רע, כי לא אעזובך. עכשיו, המלאך הזה, הוא בדרך כלל מופיע ברגעים הכי, 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 הכי קשים. מתי שכמעט הכל שחור. אין כלום מסביב. וואי, מה יהיה? לא, לא, אין כלום, כלום, כלום. כמעט אבוד, כמעט יאוש. לא. שם פתאום מופיע המלאך ומדליק מנורה. הלו, יש עתיד, יש עתיד גדול, לא להתייאש. והמהפך מתחיל ממש, ממש, ממש מהרגע הנמוך ביותר. על עוני כתוב שצריך לפתוח את היד לעני, ולא רק את היד, אלא גם בית הלב, לחייך. אומרים חז"ל, כתוב בתורה, כי בגלל הדבר פתוח תפתח את ידך לעניך, לעניייך ולאביוניך, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. אומרים חז"ל, הגמרא מספרת, שבגלל זה כמו גלגל, העוני והעושר הם גלגל הוא שחוזר בעולם. מספרת הגמרא שפעם אחד החכמים אמר לאשתו, אני לא בבית כל היום, אני בבית המדרש, בעבודה, בשדה, את בבית. לפעמים אנשים דופקים בדלת, זה רוצה שקל, זה רוצה פרוסת לחם, אחד רוצה מים. פעם העניים היו מבקשים אוכל. לכן הגמרא אומרת שאישה יש לה יותר מצווה מאשר לאיש בצדקה, כי האיש נותן כסף והאישה נותנת אוכל. מקרבה הנייתה, רעב, אני רעב, מה תיתן לו עכשיו שקל? הוא יאכל את השקל? הוא צריך לחם. היום המצב אחר, תמונה אחרת, העולם אחר, המנטליות אחרת. על כל פנים, אומר הרב לאשתו, כשמגיע אני, לא מספיק שתתני לו את מה שהוא רוצה, תני לו את זה בסבר פנים יפות. למה? כדי שביום מן הימים, לנו, לנכדים שלנו, לנינים שלנו, כשהם יבקשו נדבות, גם להם ייתנו בסבר פנים יפות. והאישה זקפה גבה בתימהון. מה? מילת קלייטת? האם לייטה זה כללה. מילא את קלייטת? האם לקלל אתה מקלל? מה פתאום שהילדים שלנו והנכדים שלנו יבקשו נדבות? חס ושלום, חס וחלילה. אמר לה בעלה, ודאי חס ושלום, חס וחלילה, לוואי שאף פעם זה לא יקרה. הוא אומר, אבל לך תדע, יש הפתעות בחיים. העולם יומלא, איך קורא לו שם הספר הישר? נווה התלאה. העולם הזה הוא נווה התלאות. נווה התלאות. כמו שיש נווה ירק ונווה נווה, יש גם נווה התלאות. תלך, תרח, אחד אחרי השני, המסילת ישרים מרחיב על זה יותר, ואין אדם אחד שימצא בכל אלף, שהוא לא פוגש את כל הבלגנים, פעם פה ופעם שם, ופעם מחלות ופעם צרות, ופעם אין כסף, ופעם ברח, ופעם הלך, ופעם... כל הזמן בלגנים. נווה התלאות. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מי יעני ומי יעשר. אנחנו יכולים אבל להשקיע, שאם חס ושלום, חס וחלילה, יהיו לנו ילדים עניים, שהם לא יהיו מבוזים. שאת העוני שלהם הם יצליחו לשרוד עם גב זקוף. איך נעשה את זה? על ידי שאנחנו נכבד עניים. ניתן אוכל לעניים, ייתנו אוכל לילדים שלנו, נכבד את הילדים, את העניים, יכבדו את הילדים שלנו. זה מה שהוא אומר. למה? והוא מצטט לה את הפסוק, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך, גלגל הוא שחוזר בעולם. עכשיו רבותיי, בואו נסתכל על גלגל. אתם יודעים מה שאני אספר לכם על זה קודם בדיחה. אחר כך ספר על הגלגל. פעם איזה יהודי אחד פוגש את החבר שלו, ושאל אותו, מוישלה, מה שלומך? אז מוישלה אומר לו, וואו, הלוואי, הלוואי, הלוואי שיהיה פנצ'ר. והחבר שלו, מה? פנצ'ר? מה אתה מדבר? כן, כן, פנצ'ר, שיהיה פנצ'ר. למה פנצ'ר? אומר, תשמע, כתוב בתורה שכי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך, העולם הוא זה גלגל, פעם למעלה, פעם למטה, פעם זה מלמטה עולה למעלה, פעם זה מלמטה עולה למעלה, פעם לכיוון הירידה, פעם הוא לכיוון העלייה, כל הזמן משתנה. אני עכשיו, ברוך השם, הכל טוב, למעלה, ברוך השם, יש פרנסה, יש נחת, הילדים לומדים, יש נחת, יש אישה, יש ילדים, יש בריאות, הכל טוב. אני ממש מרגיש, לא צריך יותר מזה. נכון, יש לי קצת כסף, מזכורת טובה, אבל אין לי עיניים גדולות, לא צריך להיות המיליארדר של העולם. אני עכשיו מרגיש עצמי בפסגה. אני רוצה שזה יישאר ככה. אם יהיה פנצ'ר, אז הגלגל לא ימשיך להסתובב, אז אני תקוע למעלה, במקום הטוב שלי. אוקיי, זו הבדיחה. אבל באמת, ככה זה עובד. גלגל עולה ועולה 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 ועולה, עד שהוא למעלה. ואחרי שהוא למעלה, הוא יורד ויורד 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 עד שהוא למטה, בנקודה הכי 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 שפלה, הכי שפלה, אין יותר למטה מזה, שם, בנקודה הזאת, יש תפנית. עכשיו, ברגע הזה מתחילים לעלות. יש על זה גם סיפור, סיפור מאוד ארוך, אני אשתדל לעשות אותו בקצרה, כי אני באמת לא רוצה שהוא ייקח לי יותר מחמש דקות, הנושא הוא ארוך. הסיפור היה כזה, שפעם היה עשיר גדול אחד, שהכל הלך לו. הצליח טוב, היה נוהג כל שנה לחודש אחד לצאת ליריד, לקנות המון סחורה, למלא 10 עגלות מלאות סחורה, וחוזר איתם, מכניס במחסנים, ואותם הוא מוכר במשך שנה שלמה. כך היה מנהגו מימים ימימה. לוקח ארנק תיק גדול מלא כסף, נוסע ליריד, קונה סחורה, מכיר, יודע, מעמיס עגלות, חוזר בחזרה עם שיירה גדולה מלאה עגלות. בדרך כמובן יש תחנות, אי אפשר ללכת לנסוע בסוס ועגלה 300 קילומטר רצוף. הגיע לאיזה אכסניה, יצא נגיד ב-6 בבוקר מהבית או ב-7 בבוקר, ב-12 כבר הסוסים צריכים לנוח, העצמות צריכות לנוח מהקפיצות. הגיע לאיזה אכסניה, אוכלים משהו, שותים, ממשיכים הלאה, עולים לעגלון, על העגלה, בערב מגיעים לאכסניה שישנים בה, ואז פתאום האדון אומר, וואי, את התיק עם הכסף שכחנו באכסניה הקודמת. שם מתחת השולחן, אני לא השארתי אותו בעגלה, בעגלה יש אנשים גנבים, אי אפשר לסמוך על כלום. אני לוקח אותה איתי, שמתי אותה בתיק בין הרגליים שלי, שם אכלתי ואחר כך קמתי וזה נשאר מתחת השולחן, איפה שהשארתי. וואו, עכשיו לילה אי אפשר לחזור. חוץ מזה, מה לחזור? אתה השארת שם את התיק 6-7 שעות בלי פיקוח, דקה בלי פיקוח הוא לא נשאר. נצטרך לישון בלילה, אי אפשר לחזור, זאבים, סכנות, יער, אין, לא חוזרים בלילה. למחרת בבוקר הוא עושה חשבון, אני אחזור, יום שלם, התיק, אני אגיע בצהריים למחרת, יום שלם התיק היה בלי פיקוח, הוא נשאר שם, הרי דקה הוא לא יכול להישאר, אני הולך לשירותים, אני לוקח אותו איתי. אין מה לחזור, זה סתם בזבוז זמן. אני אלך לשוק, ליריד, כולם מכירים אותי, אני ארשום, אני אקנה בהקפה, לאט לאט. הרבה כסף, היה שם איזה מיליון רובל, אבל נתיישר, נתיישר קו, אין ברירה, זה החיים, ממשיכים הלאה, אבל קודם כל נותן הוראה לסגן שלו, מעכשיו מעדכים חגורה. הולכים למסעדות, מספיק מנה פלאפל עם כוס מים, נגמרו החגיגות האלה, 3 מנות שניצל עם 4 תוספות. גם בשוק הוא יותר בדק, יותר עמד על המקח, וכולם הכירו אותו, נתנו לו בקרדיט. וככה הוא חזר הפעם, לא עם 10 עגלות כמו תמיד, רק עם 3 עגלות. ככה חזרו בחזרה את כל הדרך עם 3 עגלות, ומגיעים בחזרה לאכסניה הראשונה, 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 ששם הוא היה לפני חודש. לפני חודש הוא היה שם. נכנסים גם כן לאכול משהו, לבקש, לרשום בהקפה, הוא מגיע לשולחן איפה שהוא ישב, הוא צובט את עצמו לראות אם הוא לא חולם. הנה התיק. מלפני חודש הוא עומד כאן. בטח, הוא חושב לעצמו, בן אדם גנב את התחולה, השאיר את התיק, למה הוא צריך עדות מפלילה, יותר טוב שהתיק לא אצלו. ניגש אל התיק, מרים אותו כבד, כמו שנשאר. בטח, הוא הכניס בפנים אבנים, אדמה, חול. פותח את התיק, הוא צובט את עצמו עוד פעם. הנה הכסף, מסודר, בדיוק כמו שהשארתי אותו לפני חודש. ערימות ערימות, כל הרובלים, חבילות חבילות. הסגן שלו, יוסף, קראו לסגן, ראה את זה, התלהב, ישר זינק על הדלפק, חודש עליהם הוא צם, תביא 3 מנות שניצל, 2 מנות אמבור, תביא אוכל, 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 שפע, גדול, יש כסף. ושמח, מביא בירות, יין, אני יודע מה, 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 הוא חגג שם, אבל הוא רואה פתאום שבעל הבית, לא שמח. כזה עושר הוא גילה בבת אחת מיליון רובל, והוא לא שמח. חשב, אולי כואבת לו הבטן, אולי בדיוק היום יום ההזכרה של אמא שלו, אני יודע. יש סיבות אישיות קטנות כאלה. חוזרים בחזרה לעיר, יש עגלה, יש עגלות עם סחורה, יש כסף, הכל בסדר. אבל בלי שום קשר מתחיל להיות כל מיני רוחות רעות. פתאום באיזה מחסן אחד, הגג נפל וירד גשם וכל הסחורה התקלקלה. במחסן אחר נהייתה שריפה. מחסן שלישי הייתה גניבה. מחסן רביעי כאן, פה, שם ברחו, גנבו, לקחו. העסקים הלכו הלוך וחסור. וכולם אנשים זכרו בשוק שהוא לקח בהקפה. אז מיד שמעו שהמצב שלו מתחיל להיות גרוע. כולם רצו לגבות את הכסף שלהם לפני שהוא יפשוט רגל. באו בכמויות כולם, לראשונים הוא נתן, 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 ובסוף נגמר לו כל הכסף. היה לו מלא נזקים בכל מקום. פיטר את העובדים, ועוד נהיה לו עוד מלא חובות. הגיע המצב שאין לו לחם בבית. מחר את הבית שלו, מחר את התכשיטים של אשתו, מחר כל מה שרק אפשר למכור. גר בזה אכסניה מאחורי בית הכנסת שם, בעזרת נשים שם בספסל. ומבקש נדבות, הולך לאנשים, רבותיי, אני ירד מנכסיו, איש בן טובים שירד מנכסיו, הילדים רעבים בבית ללחם, תנו לי, תעזרו לי. וככה הוא דופק מדלת לדלת, יום אחד הוא דופק, הוא רואה את יוסף, זה שהיה פעם המזכיר שלו. יוסף, מה שלומך? יוסף מסתכל על ההלך, אני המסכן, המלוכלך, המאובק, אני לא מכיר אותך, מי אתה? מה אתה לא מכיר אותי? אני האדון שלך לשבע. אתה? אוי לעיניים שכך רואות. אוי לאוזניים שכך שומעות, השם ירחם, איך זה יכול להיות? איך נפלת? מה קרה? מה זה איך נפלת? אתה ראית בעיניים שלך, ידרדר, 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 פיתרתי אותך, פיתרתי את כולם, הנה הגעתי עד כאן. היוסף הזה, ומה איתך? אומר, מה אני אגיד לך, פיתרת אותי, הלכתי להיות מזכיר מקום אחר, ברוך השם, פחות או יותר אותו דבר, אותה מזכורת, אין תלונות. יוסף מסתכל על האיש העני, המלוכלך, המסכן הזה, העייף הזה, שואל אותו, כמה אתה אוסף בשבוע? אומר לו, 2 רובל, 3 רובל. אומר לו, תראה, אני לא עשיר, אני לא יכול לפתור לך את הבעיות שלך, את כל המיליון רובל שאתה חייב. אבל 3 רובל עליי. בוא תגור אצלי שבוע, תנוח, אל תאסוף כסף. בסוף השבוע אתה מקבל 3 רובלים כאילו עבדת. העשיר שמע את זה, זה היה בשבילו כמו מים קרים על נפש עייפה. הוא באמת היה עייף, קשה היה לו. הרגליים, הפועה, שמה, שבוע שלם לישון על מיטה נורמלית, לאכול אוכל נורמלי, וואו, וואו, גן עדן. עכשיו הוא הבין, הוא לא יכול ככה להיכנס מלוכלך, מתונף, הוא תמיד ישן על הספסלים בתחנה מרכזית, לישון ככה, להגיע לבית שיש שם סדינים לבנים, נקיים, מאומלנים, מחובסים. אז הוא החליט מתוך הצרור הנקוב של הכמה גרושים שלו, ללכת לקנות בגדים יד שנייה נקיים, ללכת לבית המרחץ, להתרחץ, ולבוא כמו אדם נורמלי, להשקיע שם איזה רובל או 2 בלהחליף לעצמו את הבגדים, אין לו ברירה. בקיצור, ככה עשה, הולך לבית המרחץ, ושם היה מנהג שכל אנשים שבאים לבית המרחץ אוספים את כל השמטס שמוצאים ברחוב, קרטונים של ביצים, מקלות של מטאטא, הכל, עם זה היו מסיקים את הדוד כדי שמחר יהיה גם מים חמים. והוא הגיע די מאוחר, הוא נכנס שם לסבון להשתכשך, והבעל הבית, המנהל של הבלן של המקווה של בית המרחץ, חשב שכבר אין אף אחד. הוא ראה איזה הרמה של שמטס, זה היה הבגדים של האיש, דחף אותה מתחת האש, מתחת הדוד בתוך האש, טרק את הדלת, קיבה את ההסקה, קיבה את המנורות, וסגר את הדלת מברזל והלך הביתה. והוא פתאום בתוך המים, פתאום, וואי, נהיה חושך. הוא רץ מהר, 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 אלו, 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 אף אחד לא שמע אותו. מחפש איפה הבגדים שלו, אין בגדים, חושך, קר, ההסקה הוא נכבטה. נהיה יותר קר ויותר קר ויותר קר, והוא מסכן, רטוב, רועד מקור. בינתיים יוסף מגיע, הבית אומר לילדים שלו, ילדים, מגיע אלינו פה עם איזה שנורר אחד, אני, זה אני בן טובים, הוא היה בעל הבית שלי הרבה שנים, תעשו לו כבוד, תתייחסו אליו יפה, הכל בסדר. בקיצור, מחכים לו שעה, שעתיים, 22:00, איפה הוא? לא יכול להיות שהוא ברח, הוא השאיר פה את התפילין, הוא השאיר פה משהו, הוא השאיר פה דברים. הולכים לחפש, מי ראה איש כזה עם זקן, מלא קשרים, מלא לכלוכים, מלא עלים בתוך הזקן? כן, על יד המקווה ראינו אותו, שם על יד בית המרחץ. הולכים לחפש, אין אף אחד שם. נדמה להם ששומעים קולות בפנים. רצים אל הבלן, מאירים אותו, פותחים את הדלת, מדליקים את האור, רואים אותו קר, כפור נוראי, הוא רטוב מסכן, רוקד על השולחנות, רוקד על הספסלים, שמה רוקד, שמח. וואי, מסכן, השתבשה עליו דעתו מרוב צער, גם איבד את הכסף, גם איבד את הבגדים, גם איבד הכל. השכל זז לו, מסכן. מצאו שם איזה וילון, איזה סמרטוט, איזה מגבת, משהו, עטפו אותו, כיסו אותו, הביאו אותו הביתה, השקו אותו, חיממו אותו, הלבישו לו, אוששו אותו, ואז יוסף רואה, רגע, רגע, הוא נורמלי, הוא לא איבד את השפיות. אז הוא ניגש אליו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, בעצם יש לי 2 שאלות. שאלה אחת, אנחנו ראינו אותך כאן עכשיו באמצע הלילה בבית המרחץ בחושך בקור הזה ערום, ואתה רוקד! מה רקדת? במקום לבכות אתה רוקד? חוץ מזה, עכשיו אני נזכר שאז, לפני שנה, שנתיים, כשאנחנו מצאנו את התיק מלא כסף שלך, אנחנו כולנו שמחנו ואתה היית עצוב. אולי אתה יכול להסביר מה זה? כשכולם שמחים אתה עצוב, כשכולם עצובים אתה שמח, איפה המהלך? מה קורה כאן? אומר לו בעל הבית לשעבר, נורא פשוט. כשאני חזרתי אחרי חודש וראיתי שהתיק נשאר במקום, אני הבנתי שהגעתי לפסגה. אין הבדל אם זה תיק אחד או שזה 2 תיקים. אין הבדל אם יש בתיק 1,000,000 רובל או שיש 2,000,000 רובל. הרעיון הוא אחד, הפכתי להיות שליט יחיד על נכסיי. אף אחד לא יכול לקלקל לי שום דבר. מכזו פסגה אין לאיפה לעלות. הרי כל החיים עולים ועולים ועולים, עוד עסק, עוד עסקה, עוד חנות, עוד מזה, אתה לא יכול לדעת איפה זה נגמר, תמיד זה יכול להמשיך הלאה, אתה לא יודע מה גודל הגלגל. אבל כשאני הגעתי, ראיתי שכזו הצלחה מסחררת, אני לא יודע אם יש עוד עשיר אחד בעולם שקיבל כזו הצלחה, וזה לא חשוב מה הסכום. הבנתי שמפה אין לאיפה לעלות. לכן התחלתי להצטער, והוא ממשיך עליו ואומר, עיניך ראו ולא זר שצדקתי, נפלתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי, תמיד הייתי לחוץ, כמה עוד אפשר לי פה, לך תדע עד איפה אני אגיע, לך תדע עד איפה אני אגיע. היום בלילה הבנתי, מה עוד אפשר לקחת לי? אין לי בגדים, אין אור, אין אוכל, אין כלום, 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 האוזניים שלי, האצבעות שלי, זה מה שיש לי, אין לי כלום. ככה יצאתי מבטן של אמא שלי. מה עוד אפשר לקחת ממני? כלום. אני נמצא בנקודת השפל. נקודת השפל זה גם הנקודה של ההטייה לכיוון ההפוך. מפה אני בטוח שאני מתחיל לעלות. זהו, לכן אני שמח. מה קרה בהמשך, רבותיי, אתם יכולים לנחש בעצמכם, אבל זה נקרא המלאך הגואל אותי מכל רע. דווקא בנקודות הקטנות, החשוכות האלה של איפה, מה, מי, מו, המלאך הגואל אותי מכל, שמה פתאום מופיע המלאך, מלא אור. איפה שחושך, יש יותר חושך, יהיה לו יותר הרבה אור. הכי חושך, הכי הרבה אור. המלאך הגואל אותי מכל רע. נעשה רגע אחד של שירה, ונמשיך הלאה לקחת איפה עוד המלאך הגואל אותי, מוביל אותנו לעוד כל מיני גאולות מעניינות.
המלאך הגואל אותי מכל רע, Agoy Eloisi Mikol ro Yevoreches haneyorim Vikorei vohem shemim Hamaloch Agoy Eloisi Hamaloch Agoy Eloisi Mikol ro Yevoreches haneyorim Veikorei vohem shemim V'sheim avoy isay V'sheim avoy isay Avrohom V'yitzchok V'yidgu noroim V'yidgu noroim B'kerevo V'sheim avoy isay Avrohom v'yitzchok V'yidgu l'oroim V'yidgu l'oroim Bekerev
רבותיי, בואו ניקח עוד כמה דוגמאות. איפה אנחנו פוגשים את המלאך הזה? יש המון, המון, המון. אנחנו, אני רוצה ברשותכם לצטט לכם איזשהו פסוק אחד מספר דניאל. הסיפור היה כזה, בל שצר, בל שצר, בל שצר, שמעתם עליו? כן. בל שצר העיז לקחת את הכלים של בית המקדש ולשתות בהם יין. כלומר, הוא רצה להביע את הניצחון שלו על היהודים. עברו כבר 62 שנה מאז שנחרב בית המקדש, והוא לא נבנה מחדש. לפי החשבון שלו, 62 שנה, זה הזמן של ה-70 שנה שדניאל הנביא דיבר עליהם. למה? כי הוא חשבן את זה משמונה שנים קודם. אחרי 62 שנה הוא אומר, הנה, הנבואה לא מתקיימת, עם ישראל לא ייגאל יותר, וכדי להביע את הניצחון שלו, הוא הוציא כלים, המזרקים של הדם, של בית המקדש, מילא אותם יין, ליטר יין בזה, והוא עושה לחיים, 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 ואז פתאום הגיע, נו מי הגיע? אתם זוכרים? דריווש. והרג אותו. דריווש המדי, הרג אותו. ושם כתוב בתורה, שם בתנך, בספר דניאל, בפרק ד', פרק ה', סליחה, כתוב שדריווש היה אז בן 62 שנה. ולכאורה הפרט הזה הוא מיותר. מה זה אכפת לי בן כמה הוא היה כשהוא הרג את בלשצר? לא, 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 לא. אם הוא היה בן 62 שנה, זאת אומרת שמתי שמלך בבל הוציא את הכלים, את כלי המקדש, לפני 62 שנה, הוא הוציא את כלי המקדש מירושלים להוביל אותם לבבל, בדיוק אז נולד דריווש. כן? שימו לב משהו נורא מעניין. בירושלים, מלך בבל מעמיס סק עם כמה כלי זהב מבית המקדש. ובמדי, איפה זה מדי? לך תדע איפה זה מדי, אני יודע איפה זה מדי. באפריקה, בסין. מדי, יולכן האחרב למדי, מקום רחוק. אולי בצרפת. במדי, אישה אחת קורעת ללדת, במרחק של 2,000 קילומטר משם. כאן מוציאים כלים מבית המקדש, ובמרחק 2,000 קילומטר משם נולד תינוק. המלאך הגואל אותי מכל רע. המלאך הזה רץ מירושלים אל התינוק הזה, משך לו באוזן. מותק. אתה רואה מה שקורה שם? לא, אתה לא רואה כלום. אתה רק רואה עכשיו איפה קצת לינוק, קצת חלב, קצת להחליף לך חיתולים. חכה, יום יבוא. אתה רואה מה, התפקיד הזה אתה עכשיו מקבל. ומה הוא קיבל? איזה תפקיד הוא קיבל? איזה תפקיד הוא קיבל? זה לא יאומן. בלשצר מחזיק כלי של ליטר, ממלא אותו ביין, ומה זה? זה כלי שצריך למלא אותו בדם קורבנות כפרה. והוא מילא בו יין, והוא עומד ככה, סברים הרנן, עם גאווה, מגיע מאחוריו בלשצר, פח, מוריד לו את הראש, כל הגוף מטיס דם, לאיפה? לתוך הכוס של היין, דם הוא יותר כבד מיין. הדם נשפח, והיין, הדם נשפח לתוך הכלי, והיין גלש החוצה. מסביבו הייתה שלולית של ליטר יין, והוא מחזיק, עכשיו איזה מחזיק? הוא נפל בלי ראש, מזרק, אולי זה היה על השולחן, מזרק גדול מלא דם שלו. זה היה קורבן כפרה. שוב, אני חוזר על הסיטואציה. יש לו מזרק של, של, של דם של בית המקדש מלא מזהב, מלא יין, והוא ככה שם אותו לשולחן, מתגאה בפני כולם, מגיע מאחוריו אחד משומרי הראש, הקסדי, דריווש הקסדי, פח, מוריד לו את הראש, או חצי ראש, ודם, דם, דם, נשפח, 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 וככה גולש מסביב על השולחן, על כל המערכת. מה זה? מה קרה כאן? החוצפן הזה לוקח כלים של בית המקדש, הנה, ניצחתי. רגע, מותק, מותק, אתה יודע מה קרה ברגע שנחרב בית המקדש, וסבא שלך, או אבא שלך שם לקח את, את הכלים לכאן? הצוצי כזה שעכשיו אתה כאן שמת אותו שומר ראש עם חרב, הוא נולד אז, הוא נולד אז. המלאך הגואל אותי לקח אותו שם ומשך לו באוזן, מותק שלי, יש לך תפקיד. איפה התפקיד הזה רבותיי? באמצע החושך, באמצע אף מקום. יהודים עומדים ורואים, מוצאים את הכלים של בית המקדש, איך הם בחו, איזה בכי, בית המקדש, עכשיו הוא הולך אל הכסדים. וואי וואי, לא אל הכסדים, אל הכסדים, כן, דריווש היה מדעי, מדעי. הולך, בכי, בכי, בכי נוראי. ביחד עם הכלים האלה, נמשך חוט של זהב. משם, עד מדי, 2,000 קילומטר. והחוט הזה מושך, בוא, עוד לא היום, רגע. קודם כשאתה בגיל 6, תתחיל לעשות אימוני כוח. בגיל 15, תתחיל לעשות אימוני לוחמה. בגיל 25, תתחיל לפתח שרירים. עד גיל 62, אתה עובד קשה, כדי שמה? כדי שיום יבוא ותצליח לעקוף את כל שומרי הראש של בלשצר, ולהוריד לו את הראש. אתה יודע, זה פרויקט גדול שזה, ככה לשבור כזו טבעת של מאבטחים? 60 שנה, בחורצ'יק הזה עובד קשה כמו חמור, מתאמן כל היום, ואוכל הרבה חלבונים, והולך לכל מיני מכוני כושר. מה קרה? הוא חושב, כדי להיות גיבור, להיות גדול, כדי. מותק שלי, זה לא כדי, זה המלאך שלח אותך. איזה מלאך? המלאך ההוא שטס מתוך בית המקדש, מתוך הבכי של היהודים, על החורבן, על הכלים שירדו לשבי, משם הוא טס אליך להתחיל ללמד אותך, בוא, תלמד לוחמה, תלמד גרילה, תלמד, תהיה כמו החיילים של המרינס, תעשה את הכל הכי חזק, כדי שכשאתה מגיע לבלשצר, אתה מוריד לו את הראש בפעם אחת בלי שום תקלה. אה? המלאך הגואל אותי? בבקשה, רוצים עוד דוגמה? יש דוגמה אחת נוספת, יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל השעה מרשה עוד דוגמה אחת. דוגמה אחת מפרשיות השבוע, אחר כך יש לי עוד דוגמה אחת, אבל כבר לא אספיק אותה, עם יוחניה. אבל בואו דוגמה אחת מפרשת השבוע, לא של השבוע, אלא שלפני 3 שבועות. יוסף ירד למצרים. לא יכול להיות מצב יותר קשה מזה. בן זקונים של אבא שלו, אביו אהבו, ללביש אותו כותונת פסים. מה זה כותונת פסים? כמו החליפות האלה של האדמורים, שיש להם סיומת של כתיפה מכל הצדדים. בקיצור, ממש ילד, הבן יקיר לי יוסף עם ילד שעשועים, מותק של ילד. שולחים אותו למצרים להיות עבד במצרים, עבד עם ברזלים, אם לא יודע מה. לא מספיק, משם שולחים אותו לבור. בור זה בית הסוהר, אבל זה בית הסוהר, זה בור. אנחנו קוראים לזה היום בית הסוהר היום. יש תנאים, יש סוציאלים, לא יודע כמה יש, אבל בור עמוק בתוך האדמה, חפירה, וזה לא סתם בור, זה בור ששם אסירי המלך עומדים, כלומר זה בור כזה, שמשם עומדים, עוברים לעמוד התליה. וזה מה שאמור היה להיות לשר המשקים ושר האופים, אלא היה איזה שינוי. כלומר, אם זה בור שמכניסים אותו, שמכניסים לשם את אלה שעוד מעט יארגו אותם, אז ודאי שאין שום תנאים. אפילו שירותים לא היה שם. את השירותים עשו על הרצפה, ובלילה כשישנו הגיעו אך בראשים ואכלו את האצבעות של הרגליים, והיה צחנה וסיר. בקיצור, מה אני אגיד לכם? אני יכול לתאר שהיה פעם לפני שהיה עידן של זכויות אדם וכל הדברים האלה. קשרו אותם עם אזיקים חזקים, נורא חזקים, והאזיקים האלה עשו פצעים, ובפצעים האלה נהיה מוגלה, ונהיה דלקת, ונהיה זיומים, ולאף אחד זה לא אכפת. לא היה לשפוך על זה קצת פולידין, או יוד, או משהו, שום דבר. אם הדלקת, אין דבר, ככה, תמשיך לחיות, עד שבן גובה אחות תמות מהר, ואז לוקחים את הגבייה, וזורקים לנילוס, ויש אוכל לתנינים. לשם זרקו אותו, בור חשוך. ושם על ידו יש את שר המשקים. ושר המשקים, מה יכול לחלום שר המשקים? כל החיים שלו ישקע יין, אז הוא חלם שהוא ראה גפן, ובגפן 3 שריגים. מכירים את הסיפור, ואז רבותיי אתם מוזמנים לדפדף מסכת חולין דף צדיק ב'. הגמרא עושה עמוד שלם מהחלום של שר המשקים. מה זה 3 שריגים? מה זה 3 שריגים? וואי, מה זה 3 שריגים? שריגים זה שרי גאים. שרים אצל היהודים, שרים אצל הגויים. שריגים זה שרי גויים. שריגים זה, 3 שריגים זה העולם. 3 שריגים זה התורה. 3 שריגים זה ירושלים. 3 שריגים זה המתנות כהונה. 3 שריגים זה עם ישראל, כהנים לווים וישראל. בקיצור, 3 שריגים זה דף שלם בגמרא, מנתחים את החלום של שר המשקים. ורבותיי, זה נראה קצת מרפסן איגרה. מה קרה? כולה איזה צוציק אחד, אנאלפאבטי, מצרי מטומטם, שחוץ מלשחות יין הוא באמת לא יודע כלום, ואפילו את זה הוא לא יודע, הוא מביא למלך יין עם זבובים. והוא חלם על 3 שריגים. מה אתה רוצה שהוא יחלום? שהוא יחלום על איזה משוואות במתמטיקה? שהוא יחלום על איזה סוגיה בתלמוד? הוא יחלום על קלוטו כמישהו אונחו, על תוקפו כהן, על סוגיה דקוורס? מה אתה רוצה שהוא יחלום? בטח שהוא יחלום על שריגים. לא. חזל עשו מהחלום הזה את המפתח של כל מה שעתיד לקרוא לעם ישראל עד סוף הימים. הסיבה נורא פשוטה. אין מקום יותר שחור, יותר חשוך, יותר מסכן מהבור הזה שיוסף נזרק אליו. אין יותר גרוע מזה. אם אין יותר גרוע מזה, סימן ש... המלאך הגואל אותי מכל רע. מפה מתחיל השינוי. לכן חזה לקחו זכוכית מגדלת, ואמרו, ברגע הזה מתחיל השינוי. ובאמת ככה זה היה. ויריצו מן הבור, וטק-טק-טק-טק-טק, ואנחנו מכירים מן עם ישראל עד היום. כלומר, רבותיי, אני חוזר בחזרה למשפט המפתח, המלאך הגואל אותי מכל רע. יש איזשהו מלאך, שהוא רואה מתי שרע לנו, ושם הוא רושם, רגע, 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 די, מספיק. היה רע? חייבים להחליף פאזה, להחליף תקליט, לשנות כיוון. זה מה שיעקב אבינו מברך את בניו, ואותנו אחרינו המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. אנחנו כמו דגים בים, אבל בקרב הארץ, ולכאן מגיע המשל המפורסם של רבי עקיבא, שאמר לפפוס, פפוס ראה את רבי עקיבא מקהיל קהילות תורה ברבים, אמר לו, אתה לא נורמלי, יהרגו אותך הרומאים. תפסיק עם זה. אז אומר לו, אמשול לך משל, דגים בים ברחו מהרשת של הדייגים, שואל רצה איזה דג שמן אחד, הוא שיקר אותם, הוא אומר, בוא תעלו ליבשה, ביבשה אין רשתות של דייגים. אמרו לו, טיפש אחד, אתה אומרים שאתה חכם, אתה טיפש. בים זה המקום של החיות שלנו, במים, בנהרות, בנחלים זה המקום החיות. כאן אנחנו פוחדים, מזזים, ביבשה אין לנו מה לעשות. כך אומר רבי עקיבא, אנחנו בתורה זה המקום של החיות שלנו. אם יש קשיים, מתחבים, עושים מחתרת, עושים פה. אבל לצאת מהתורה זה לצאת מהמים. אנחנו דגים, אבל לא דגים במים. אנחנו דגים ביבשה, וידגו לרוב בקרב הארץ. אז כשאנחנו דגים לרוב בקרב הארץ, כמו רבי עקיבא, בתוך ים התורה, בתוך ים המצוות, בתוך ים התפילה, בתוך ים אהבת השם, בתוך ים של האמונה, אז וידגו לרוב בקרב הארץ בבריאות, בנחת ובהצלחה, שיהיה לכולנו, לכולנו שבוע טוב ומבורך, ברכה והצלחה, וידגו לרוב בקרב הארץ. שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לילות ארוכים. הגמרא אומרת שהלילה לו עברי סיהרה, לא נברא הירח, אלא לגרסה. כדי שתלמד תורה, ביום יש הפרעות, בלילה כלום, אתה יכול לשבת 4-5 שעות, אם זה ספר מרתק. אם זה לא מרתק, אתה אפילו 5 דקות לא יכול לשבת, אבל אם זה מרתק, אתה יכול לשבת 4-5 שעות. והגמרא מספרת שמתתוו באב, שתשש כוחה של חמש, השמש מתחילה להיות טיפה יותר קצרה ביום, והלילה מתחיל להתארך, מאז זה הזמן להקדיש את הזמן, את הלילה לתורה. עכשיו נתנו לנו כאן שעה שלמה כל יום, עם שעון חורף. זה ממש זמן, גם בליל שבת, גם במוצאי שבת, גם כל לילה נקדיש חצי שעה, שעה ללימוד תורה. לימוד תורה זה לימוד חשוב. יש המון מה ללמוד, משנה ברורה, מסילת ישרים, ילקוט יוסף. אני מציע לא לימוד אחר מכל הלימודים, אלא משהו יותר מרתק, משהו מושך. כי אם אני למשל מחליט עכשיו להגיד תהילים, ואני הגעתי בדיוק לפרקים שאני לא מבין אותם, אני אגיד 5 דקות, 10 דקות, אני נמאס לי, אני לא מבין. אבל כשלומדים משהו מעניין, הוא מרתק, הוא מושך. אפשר פתאום לקרוא 2-3 ולא מרגישים שהזמן עבר. על מה אני מדבר? על הספרים שלי. אני עבדכם הנאמן ישבתי במשך 40 שנה, מהבוקר עד הערב, למדתי את האגדות של התלמוד, לפי סדר הגמרא, לפי סדר העין יעקב, היה חכם אחד לפני 500 שנה, שליקט את כל האגדתות, קראו לו רבי יעקב אבן חביב. הוא ליקט את האגדתות ועשה מהם ספר עין יעקב. לקחתי את הספר הזה, קטע-קטע, קראתי, הבנתי, חיפשתי את כל הפרשנים מסביב, ושכתבתי אותו בעברית קלה, קולחת, ברורה. 40 שנה עבדתי על זה, יומם ולילה, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, יום, 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 יום. חוץ ממה שהלכתי להרצאות, לשיעורים, לתפילות, לפה, לשמה, אבל בסך הכל, בחדר אני כל יום 15-17 שעות, כבר 40 שנה, עשיתי ספר יפה יפה, ממש טוב, מרתק, אוהבים אותו, קוראים אותו. אנשים גם אוהבים לצטט מתוכו רעיונות יפים, כי בסך הכל לקטתי את חזל, לקטתי את הפרשנים של חזל. זה ספר, סט גדול, הולך לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין. 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4, 500-600 עמודים בכל ספר. גדול, ברור, קרי, עברית קלה, בלי מילים בערמיות, הכל קולח, הכל ברור, בסך הכל בחיני חינם, 33 שקלים לכל ספר. זה חינם. 33, חפיסה סיגריות אולי יותר. יש לכם כאן נכס ל-20 שנה, מה ל-20 שנה? לכל החיים. נכס, 22 כפול 33 זה 700 שקלים. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה 750 שקלים, אפשר את זה בשניים או בשלושה תשלומים למי שקשה לו. 750 שקלים, הספרים בדרך אליכם, אפילו לא בדואר, אלא עם שליח עד הבית. מה צריך לעשות? להתקשר? 08-97-44-666. אני או רבניתי, זוגתי, אשתי, תרים את הטלפון, נרשום את הפרטים ונשלח. איך לשלם, איך שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, אפילו חס ושלום, אל תשלמו, אני לא יכול לעמוד בזה, אבל העיקר תלמדו תורה, נלמד תורה בכיף, בהנאה. מה צריך לעשות? הספרים בדרך אליך? 08-97-44-666. אפשר להשאיר הודעה, אני חוזר בעזרת השם.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.